בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה שלנו של קבוצת דלק לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2020. אנחנו נתחיל את השיחה הבוקר בדברי פתיחה מאת מנכ"ל החברה מר עידן וואלאס, ובשלב הזה שאר המשתתפים יהיו במצב ההזנה בלבד. עוד נמצאים עמי כאן יושב ראש החברה גבי לסט, סמנכ"ל הכספים ברק משרקי, היועצת המשפטית ליאורה פרט לוין וניב סרנה, מנהל מחלקת פיתוח עסקי. מדל הקידוחים נמצא עמנו על הקו מנכ"ל החברה יוסי אבו. לאחר דברי הפתיחה אני אתן הוראות לקבלת זכות הדיבור ותהיה אפשרות לשאול שאלות. במידה ותזדקקו לסיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו כוכבית ואפס. אני שוב רוצה להזכירכם שהשיחה הזו מוקלטת וההקלטה תועלה לאתר החברה זמן קצר לאחר סיום השיחה. לפני שאעביר את רשות הדיבור לעידן וואלאס, אני רוצה לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים או תוצאות שהם תחזיות עתידיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי, שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של החברה. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחי על הרשות. את הצורך לעיין בדוחות המיידיים. הם בכלל המידע המלא, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. אני מעבירה כעת את זכות הדיבור לעידן וואלאס. עידן, בבקשה.
תודה רבה לימור, בוקר טוב לכולם. אנחנו אתמול בערב פרסמנו את הדוחות הכספיים שלנו לרבעון הראשון לשנת 2020. אני מקווה שהייתה לכם הזדמנות לעיין בהם. אנחנו בכל מקרה נעבור על העיקרים שלהם ונהיה כאן כדי לענות על השאלות שלכם. בעצם תוצאות הרבעון משקפות בצורה ברורה את ההשפעה של שני עולמות שונים ובאופן מסוים אולי אפילו מנוגדים. מצד אחד כמובן המציאות הנוכחית של משבר כלכלי עולמי, עקב מגפת הקורונה שכולנו מקווים שימצא יפותח חיסון בקרוב ותהפוך כבר לנחלת העבר, ומצד שני הביצועים התפעוליים שראינו ושבאו לידי ביטוי בדוחות של הרבעון הראשון של נכסי החברה העיקריים, שהם למעשה נכסי הליבה של הקבוצה למשך השנים הבאות. אנחנו מדברים כמובן על איתקה ועל דלק קידוחים. הרבעון הנוכחי אנחנו גם משקפים בעצם את ההשפעה החשבונאית שהייתה, ואני מדגיש כאן השפעה חשבונאית של הפרשה שבוצעה לירידת ערך הנכסים בים הצפוני בעקבות הירידה החדה שחלה במחירי האנרגיה במהלך התקופה כתוצאה מהמשבר. אגב, זה בצורה הפוכה להיקף העתודות והמשאבים באיתקה שאפילו רשמו עלייה קלה בתקופה וקצב ההפקה היה גבוה מהתחזיות, אבל אני אתייחס לזה גם בהמשך. ובעצם אנחנו מקווים שעם חזרה למציאות נורמלית ומאוזנת בשווקים וההתאוששות שאנחנו רואים במחירי האנרגיה ברבעון השני, אז בעצם ההשפעה הזאת תקבל ביטוי הפוך, שכן כמו שאתם יכולתם לראות, עיקר ההפחתה באיתקה סופגה לרכוש הקבוע, מה שאומר שבעצם לאחר שנראה התאוששות עקבית במחירי האנרגיה, ניתן יהיה גם להחזיר חלק מההפחתות האמורות, וזו נקודה שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותה. כמו גם להדגיש את העובדה שההפחתה הזאת, אנחנו דיווחנו עליה גם כבר במסגרת הדוחות השנתיים של 2019, שהערכנו שתהיה כזאת הפחתה, כך שמהבחינה הזאת אנחנו נתנו את התמונה וראינו אותה, אבל בין השאר, מאחר גם, תלוי גם במועד שבו פרסמנו את הדוחות השנתיים שהיו בסוף אפריל. עתה ברשותכם אני אעשה סקירה של הנכסים המוחשיים ובעצם החשובים של החברה שתרמו באופן חיובי ברבעון הנוכחי. נתחיל מדלק קידוחים. ברבעון הראשון אנחנו בעצם ראינו לראשונה את התרומה המשמעותית של מאגר לוויתן לתוצאות פעילות הנפט והגז בים התיכון. כפי שאתם זוכרים, ההפקה בלוויתן החלה בעצם בתחילת השנה, כך גם היצוא לירדן ולמצרים. אני מדבר על הסכמים שכמו שאתם זוכרים הרבה מאוד פיקפקו והטילו דופי אם באמת הם יצאו לפועל, אז זה יצא לפועל. וכפי שפרסמה דלק קידוחים, במהלך הרבעון נמכרו מלוויתן 1.6 BCM. הכמויות האלה פיצו על ירידה במחירות שהיו ממאגר תמר של 2 BCM לעומת 2.7 BCM ברבעון המקביל, בעיקר עקב חלשות הביקושים במחצית השנייה של חודש מרץ לאור מדיניות הסגרים שאנחנו ראינו בעקבות התפרצות הקורונה. בסיכומו של דבר, ההכנסות של הפעילות מתחום האנרגיה צמחו בכמעט 90% לעומת הרבעון הראשון לשנת 2019, לסכום של 674 מיליון שקל, והרווח התפעולי צמח ביותר מפי 4 ל-464 מיליון שקל. במהלך החודשים האחרונים ההפקה מלוויתן המשיכה לצמוח, נכון לימים האחרונים היא אפילו הגיעה לקצב שנתי שמשקף קצב של 10 BCM, האפטיים, זמן העבודה המתוכנן של המאגר, הוא מגיע כבר ל-97% בטווח הגבוה של מאגרים דומים, ואנחנו מדברים בסך הכל על מספר חודשים מועט מתחילת ההפקה. דלק קידוחים והשותפות המשיכו לנקוט בצעדי חיסכון והתייעלות במאגרים בישראל. כפי שדלק קידוחים פרסמה, הצעדים האלה צפויים לתרום למעלה מ-40 מיליון דולר בשנה לתזרים של החברה, וכמובן בנוסף גם הם דיווחו על כך שהסתיימה התקנת המדחסים בצינור הגז באשקלון, שגם הם צפויים להעלות את יכולת ההזרמה למצרים לכ-4.5 BCM לשנה. אבל אני חושב שאולי בין האירועים המשמעותיים בהקשר של לוויתן, כמובן סוגיית תהליך המימון מחדש, אליו גם ראיתם התייחסות כמובן בדוחות של דלק קידוחים, הפעילות שהם עושים בתחום הזה נעה בשני אפיקים, הנפקת אג"ח, ובמסגרת הזאת דלק קידוחים ציינה שכבר התקבל דירוג אינדיקטיבי משלוש סוכנויות דירוג בינלאומיות לגיוס בהיקף של 2.5 מיליארד דולר בקבוצת הדירוג של הדאבל בי, והאפיק השני זה כמובן מול קונסורציום של בנקים. דלק קידוחים הודיע שהיא מאמינה ביכולת שלה לבצע את המימון מחדש ברבעון השלישי של השנה. כמובן שהמימון מחדש הוא חשוב לצורך חלוקת דיבידנד של דלק קידוחים. גם בתזרים שאנחנו ראינו של דלק קידוחים וראינו את היתרות שיש להם בסוף כל שנה, ואני מזכיר דלק קידוחים, כמו שכולנו יודעים, היא שותפות, ולכן היא מחלקת את הרווחים שלה, אז ראינו את היתרות שיש לה, שהם צופים שיהיו להם בסוף שנת 2020 ושנת 2021, אבל, וזו הנקודה שחשוב להדגיש כאן, שברמה של התזרים של קבוצת דלק, אנחנו לקחנו ביחס לדיבידנד מדלק קידוחים הערכה שמרנית שמדברת בשנת 2020 ובשנת 2021 על 240 מיליון שקל לשנה בלבד, חלקה של קבוצת דלק כ-68 מיליון דולר. כך שגם אם יהיה עיכוב כלשהו בחלוקה, גם אם מסיבה כלשהי המימון מחדש יתבצע בסוף השנה, אז בעצם, ולא ברבעון השלישי, אז בעצם בהתאם לתזרים המזומנים החזוי שאנחנו פרסמנו, פרסמנו אותו גם לפני שבועיים וגם פרסמנו אותו כחלק מהדוחות הכספיים שלנו כמובן בדוח הנוכחי, יש לקבוצת דלק מספר אלטרנטיבות. היא לא תלויה רק באפשרות אחת כדי לעמוד בהתחייבות שלה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזו נקודה שמאוד חשוב להדגיש אותה. אנחנו כמובן נוקטים כל העת בצעדים נוספים כדי לממש את התזרים שלנו, שיאפשר לנו את אותו מרווח ביטחון מספק לעמוד בהתחייבויות שלנו, כפי שעשינו עד היום, ובהתאם למה שאנחנו גם התחייבנו לעשות ולבצע במסגרת ההסכמים שחתמנו עם הבנקים המלווים ומחזיקי אגרות החוב. בהקשר הזה אני חושב שחשוב אולי לציין נקודה נוספת, שבעצם אנחנו בשלושת החודשים האחרונים, מסוף חודש מרץ, סי משבר הקורונה והמשבר בשווקי האנרגיה, קבוצת דלק פרעה רק למחזיקי אגרות החוב, קרן וריבית, סכומים של כרבע מיליארד שקל. סכומים שאנחנו פרענו במועדם וכסדרם. זה נתון חשוב שאנחנו מסתכלים ובוחנים את הקבוצה, כי בשורה התחתונה אנחנו רואים שכמובן הקבוצה עומדת בהתחייבויות שלה, היא מקדמת את המהלכים העסקיים שהיא אמרה שהיא תקדם, ובעצם דרך המשקפיים האלה צריך לבחון את החברה, דרך השורה התחתונה של הוצאה לפועל של התוכניות שלה, על פי המעשים והתוצאות בשטח. והפעולות שנעשו בפועל בחודשים האחרונים מראות שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו. אם אנחנו נמנה ככה בזריזות את הפעולות המרכזיות שעשינו, הגעה להסכמות עם מחזיקי אגרות החוב והבנקים המלווים, סך כל החוב שם שמדובר הוא בהיקף של 8 מיליארד שקל, שההסכמה עם מחזיקי אגרות החוב זכה לתמיכה של מעל ל-98% מכל סדרות האג"ח. ביצענו תיקון לשטר הנאמנות. כמובן, כמו שאמרתי, הגענו להסכמות עם הבנקים המלווים ביחס לתקופת הקפאת מצב. מימשנו את ההחזקות שלנו בתמלוגי על בכריש תנין בסכום של 318 מיליון שקל, ואני יכול להתקן אתכם היום בבוקר, שקיבלנו הבוקר למעשה הודעה שהמועצה אישרה את העברת הזכויות, ולמעשה אנחנו צפויים להשלים, לפיכך אנחנו צפויים להשלים את עסקת המחירה של קריש תנין כבר בימים הקרובים. דלק ישראל חתמה על הסכם למחירת פי גלילות בסכום של 720 מיליון שקל, ועל מזכר הבנות מחייב למחירת תחנות הכוח שלהם בסורק ובאשקלון בסכום של 367 מיליון שקלים. גם בעניין הזה אני איש בשורות בעסקה של פי גלילות. אני יכול לעדכן אתכם שכל האישורים והתנאים המתלים של עסקת פי גלילות התקבלו, התנאים המתלים התקיימו, ואנחנו צופים להשלים את עסקת פי גלילות במהלך הימים הקרובים, וכמובן לקבל את התמורות משתי העסקאות האלה. שתי העסקאות האלה של קריש תנין ופי גלילות, בהיקף כולל של מעל למיליארד שקל, שצפוי להגיע לקבוצת דלק ולדלק ישראל במהלך הימים הקרובים, זה בשורות חשובות מאוד עבור הקבוצה, כאשר כפי שאתם יודעים, חלק מהתמורות, חלק מהעסקאות האלה, בהתאם להוראות המתווה שנחתם ממש לפני מספר שבועות, ישמשו את הקבוצה כדי להקדים פירעונות לטובת הבנקים המלווים ויפחיתו את החוב בצורה משמעותית. בנוסף לכל אלה, כפי שאתם יודעים, אנחנו גם התחייבנו לבצע גיוסון בסכום כולל של 450 מיליון שקל במהלך שנת 2020, 50 מיליון שקל נוספים בשליש הראשון של 2021 עד חודש אפריל. מתוך סכום זה במהלך חודש מאי אנחנו כבר ביצענו הנפקתון בהיקף של 137 מיליון שקלים. כך שסך הכל, וכל מה שציינתי עכשיו, אנחנו מדברים על פרק זמן של חודשיים. אפשר לראות שאת הפעולות המאוד מאוד חשובות האלה שאנחנו ביצענו בפרק הזמן הקצר, הן מעידות בראש ובראשונה על היכולת של הקבוצה להוציא לפועל מהלכים משמעותיים, שכל אחד בפני עצמו הוא מהלך מאתגר, ולעשות את זה בפרק זמן קצר, בהתאם ליעדים שהצבנו לעצמנו, ויש לדבר הזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בהסתכלות קדימה. מבחינת איתקה, אז תוצאות הרבעון הראשון, אנחנו ראינו כמובן את ההפחתה, ואני מיד אתייחס אליה, כמו שאמרתי, ההפחתה שאנחנו ציינו אותה כבר נתנו לה דגש במסגרת הדוחות השנתיים שפורסמו בסוף אפריל. תוצאות הרבעון הראשון בעצם הושפעו באופן משמעותי מאותה הפרשה חשבונאית של ירידת ערך בנכסי הגז והנפט, כמובן בעקבות עדכון מחירי הנפט והגז בטווח הקצר והבינוני ועלייה בשיעורי האיוון. חשוב לציין שבעניין העתודות והמשאבים של איתקה לא חל שינוי, הם אפילו רשמו עלייה קלה, וחשוב כמובן לראות את ההפרשה בדוח, ההפרשה תחת הכל בדוח רווח והפסד, עמדה על 667 מיליון דולר אחרי מס, קרוב ל-2.4 מיליארד שקלים. זה מה שהשתקף כמובן בעיקר בהפסד הרבעוני של קבוצת דלק, כאשר מתוך ההפרשה הזאת, ההפרשה לירידת ערך רכוש קבוע הסתכמה ב-450 מיליון דולר, השאר זה נרשם כמוניטין. ההפרשה הזאת היא כמובן עקבית, כפי שאמרתי, עם הצפי להפחתה של 600 מיליון דולר שצוין בדוחות של 2019. יחד עם זאת, וזו נקודה שחשוב להתייחס אליה, ההשפעה על ההון העצמי היא הייתה מתונה הרבה יותר, וזאת תודות לעסקאות ההגנה המשמעותיות שקבוצת דלק השכילה לעשות מבעוד מועד באיתקה. השיערוך של עסקאות ההגנה האלה אחרי מס תרם 306 מיליון דולר, מה שאומר שההשפעה נטו על ההון העצמי של קבוצת דלק הסתכם רק ב-361 מיליון דולר. צריך גם לקחת את ההפרשה הזאת וההסתכלות בכלל על איתקה בתוך הפעילות הכוללת ביחס לשאר החברות שפועלות, שאר חברות האנרגיה. לא הייתה למעשה אף חברת אנרגיה שפרסמה דוחות בחודשים האחרונים. חברה קטנה, חברה גדולה שלא רשמה הפרשות לירידת ערך, ולמעשה או ירידת הערך הזאת מביאה את השווי של איתקה בספרים של קבוצת דלק ל-1.2 מיליארד דולר. עכשיו, כפי שוודאי רובכם יודעים, המספר הזה הוא מספר שגבוה משמעותית מכל מיני הערכות והשערות שעלו בשבועות ובחודשים האחרונים בעקבות הירידה ביחס לשווי של קבוצת דלק, לשווי של איתקה כפי שהוא יבוא לידי ביטוי בספרים. וצריך גם לזכור, והזכרתי את זה גם מקודם, וזה לא פחות חשוב, שכמובן שווי הנכסים יתעדכן כלפי מטה עקב ירידת מחירים, אבל הוא גם יכול להתעדכן כלפי מעלה שהמחירים מתאוששים, וזאת בין השאר לאור כך שעיקר ההפחתות החשבונאיות שאנחנו מדברים עליהם בהיתקה, הם סופגו ביחס לרכוש הקבוע, כמו שאמרתי, כ-450 מיליון דולר מתוך ההפחתה. למרות ההפרשה המשמעותית, התוצאות התפעוליות של היתקה המשיכו להיות טובות ברבעון הראשון, והנתונים מדברים בעד עצמם. וזה הודות לנכסי שברון האיכותיים, ההפקה ברבעון הראשון הייתה גבוהה מ-75 אלף שווה ערב חביות נפט ליום, שזה גבוה מהתחזית המעודכנת של היתקה לממוצע שנתי שנע בין 63 עד 68 אלף חביות ליום. עלות ההפקה ירדה, היא עמדה על 16 דולר לחבית, לעומת עלות פרפורמה של 17 דולר בשנת 2019. כל הביצועים האלה והפעולות האלה הובילו להכנסות של כ-384 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת הכנסה של 108 מיליון דולר ברבעון המקביל, לתזרים תפעולי של 221 מיליון דולר, כמעט פי שלושה מהרבעון המקביל אשתקד, וזה למרות הירידה שחלה במחירי האנרגיה במהלך חודש מרץ. גם כאן, ההגנות תרמו תרומה חיובית של 81 מיליון דולר לתזרים. איתקה כמובן ממשיכה ליישם תוכנית חיסכון והתייעלות, בנוסף לקיצוץ שהיא הודיעה של 50% בהשקעה השנה, חיסכון מ-250 מיליון דולר ל-125 מיליון דולר. היא מיישמת גם תוכנית של פרישה מרצון, החל מאפריל, והיא צפויה להיות מושלמת עד סוף הרבעון השלישי, ולהביא לירידה של 25% בהוצאות. תזרים המזומנים אפשר לאיתקה להקטין את החוב שלה. היא הקטינה את החוב נטו שלה ב-150 מיליון דולר לעומת סוף 2019, לרמה בעצם של 1.4 מיליארד. אני רוצה להזכיר שהעסקה של איתקה נזכרה רק בחודש נובמבר 2019, רק לפני מספר חודשים. אנחנו חודשים ספורים לאחר ההשלמה, וכבר ראינו הפחתה משמעותית בחוב, גידול במסגרות הלא מנוצלות של ה-RBL, קיטון המסגרות של ה-RBL, בהיקף של 300 מיליון דולר בהדרום, חלוקת דיבידנד של 20 מיליון דולר. אנחנו מספר חודשים אחרי השלמת העסקה, ואיתקה חילקה דיבידנד של 20 מיליון דולר, שהוא מהווה 40% מכל הדיבידנד החזוי של קבוצת דלק בשנת 2020 מאיתקה. הדיבידנד שמופיע בתזרים המזומנים של קבוצת דלק ביחס לאיתקה בשנת 2020 מדבר על 50 מיליון דולר, שמתוכם 20 מיליון דולר כבר חולקו. אז אנחנו רואים שיש כאן שורה של פעולות בכיוון הנכון, שביצענו ביחס להשקעה באיתקה, והנתונים האמורים תומכים בזה. וכמובן גם עסקאות הגידור שיצרו את התזרים. ועסקאות הגידור, דרך אגב, במהלך חודש מרץ ובעיקר בחודש אפריל, איתקה מימשה חלק מהגידורים, היא פתחה כנגדם עסקאות הגנה, מה שצפוי לייצר לתזרים ברבעון השני של כמעט 140 מיליון דולר. נכון להיום סך העסקאות של הגידור הוא מסתכם לכמות, להיקף של כ-27 מיליון שווה רכביות נפט, עד אמצע 2022, שוב, לפי מחירים של 53 דולר לחבית ו-50 פנס ליחידת חום של גז טבעי. ברמה של קבוצת דלק, החוב הפיננסי נטו שלנו ירד, עמד על 5.7 מיליארד שקלים סמוך למועד פרסום הדוחות, לעומת 6.1 מיליארד שקלים בסוף הרבעון הראשון. כפי שאמרנו, בעיקר בשל ההפרשה לירידת הערך שביצע איתקה, ההון העצמי של החברה ירד מ-4.1 מיליארד בסוף 2019, ל-2.3 מיליארד בסוף הרבעון הראשון. גם כאן רמת ההון העצמי של הקבוצה היא גבוהה משמעותית מהערכות. אתם יודעים שנשמעו בשבועות האחרונים, צפו ירידה של כמה מאות מיליונים בקבוצת דלק, ולמעשה גם זה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מאמין שההמשך של ההתאוששות שאנחנו רואים בביקושים לנפט ולגז, יחד עם צמצום בהפקת הנפט ברחבי העולם, העלייה שאנחנו רואים במחירי האנרגיה, הם יביאו, וכמובן הפעולות החשובות והמשמעותיות שאנחנו מיישמים הלכה למעשה, וכמו שאמרתי, שתי הידיעות שהתקנתי אתכם ממש עכשיו, טריות מהבוקר, לגבי שתי העסקאות המשמעותיות של מכירת קרישתנין ושל השלמת ושל קבלת כל האישורים והשלמת התנאים המתלים של פי גלילות והשלמת העסקאות האלה כבר בימים הקרובים. כל הפעולות האלה שאנחנו עושים בסוף היום הם מציפים את הערך הכלכלי של ההחזקות המרכזיות שלנו, דבר שכמובן ייתן השפעה חשובה מאוד לטובת כל מחזיקי העניין של החברה, בעלי החוב, בעלי המניות, העובדים והציבור הרחב. אז תודה רבה לכם, ועכשיו אנחנו נשמח לענות על השאלות שלכם. תודה.
תודה רבה, עידן. כעת אנחנו נעבור לשלב השאלות והתשובות. אני אזכיר לכם את ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת. אם תרצו לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ושתיים. אם אתם מאזינים באמצעות רמקול, בבקשה, רימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. תמתינו בבקשה כמה דקות, אני אסוף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מירון בוכניק, משקיע פרטי. ירון, בבקשה.
בוקר טוב. אתם יכולים לשמוע אותי?
כן.
שומעים.
עידן, קודם כל, באמת אני רוצה לברך על העדכון הבוקר לגבי שני הנכסים, אבל אני אשמח אם תוכל להעביר לנו איך אותם 720 מיליון שקל ממכירת הקרקעות, פלוס, אם אני זוכר נכון, 318 מיליון שקל ממחירת תגמולי על של קריש תנין, הולכים לעלות למעלה לקבוצה על מנת להמשיך את ההסדר.
בהחלט, אז ככה. קודם כל, בוקר טוב ירון, לגבי קריש תנין, זאת עסקה של קבוצת דלק ודלק אנרגיה, הכסף נמצא ברמת קבוצת דלק. 318 מיליון שקלים זה ברמת קבוצת דלק, הוא בדלק אנרגיה, כך שלא צריך לחלק אותו מדלק ישראל. לגבי העניין, לגבי העסקה השנייה של פי גלילות, 720 מיליון שקלים, כמו שאמרנו, חלק מהכסף הזה יעלה מדלק ישראל לקבוצת דלק, ומשם יעבור לתשלום לבנקים בהתאם להוראות של המתווה. הכסף של קריש תנין נכנס ישירות עם 318, והכסף מדלק ישראל עולה למעלה לחלקו, עולה למעלה כדיבידנד.
יש לך הערכה מה החלק שיעלה ומה החלק שישאר?
זה נמצא כרגע, זה לא עניין שאחד, זה נמצא כרגע בדיון בדלק ישראל, זה חלוקה אצלם, אבל זה יאפשר לנו עדיין ביחד, זה סכום שיאפשר לנו ביחד עם הסכום של קריש תנין, לבצע פירעון משמעותי לבנקים בטווח הזמן הקרוב. וכשאני אומר פירעון משמעותי לבנקים, אני רוצה שאנחנו נזכור, הרי הבנקים מהווים נקודה חשובה שאנחנו התחייבנו במסגרת המתווה לפרוע אותם. כמובן שפירעון שאני אומר בטווח הזמן הקרוב מאוד, זה אומר בעצם שאנחנו מקדימים, כפי שגם עשינו כמה פעמים בעבר, את המועדים כמובן שקבועים לנו במתווה, ואני מזכיר שסך כל החוב לבנקים שנמצאים במתווה עומדים על 830 מיליון שקל, כך שברגע שיש לנו את הכסף מקריש תנין, חלק מהדיבידנד שיעלה מדלק ישראל, יש לך כאן כבר סכום שהוא משמעותי, שמשמש את הפירעון שלהם, ולכן החשיבות המאוד גדולה של ההשלמה של שתי העסקאות האלה, והעדכון, כמו שאמרתי, שקיבלנו הבוקר, למעשה על השלמת האישורים והתנאים המתלים בפי גלילות, וההודעה שקיבלנו מהמועצה על אישור העברת הזכויות.
עידן, תרשה לי רק להבין משהו. בתזרים מזומנים החזוי יש 1.5 מיליארד שקל שעתידים לעלות או ישירות יהיו בדלק בקבוצה, מהם ייפרה חלק לטובת הבנקים וחלק לבעלי האג"ח. האם תוכל להשלים את הפאזל, איך אותם 1.5 מתחברים ל-720, ל-300 זה ישיר, זה ברור,
318
זה ישיר. מה עוד אנחנו צפויים לראות בעתיד הקרוב כדי שאותם 1.5 יתממשו? תודה.
בהחלט. אז החלק הארי מתוך האחד וחצי האלה זה כמובן מחירה של דלק ישראל, וכמו שאתם יודעים, ואני חוזר על זה גם כאן, אנחנו מצויים במשא ומתן גם על מחירת ההחזקות כמובן של דלק ישראל, על מחירת המניות. העסקאות שאנחנו עשינו בסוף היום, אנחנו פועלים כדי למקסם את התמורה שנקבל מדלק ישראל. זו המטרה שלנו. עכשיו, אם אני אמקסם את התמורה, את הסך הכל, אם במקרה הזה החלקים גדולים מסך השלם או השלם גדול מסך חלקיו, אנחנו פועלים במקביל בשני הערוצים. ערוץ אחד, לממש את ההחזקות של דלק ישראל, וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים במסעים ומתנים על העניין הזה, וערוץ שני זה אותן עסקאות, כמו שאתם ראיתם, של מכירת תחנות הכוח, מכירת פגלילות שמייצרת לנו, יש אפשרות למכירה של תחנות. אנחנו עושים, אנחנו פועלים בכל המגרשים שלנגד עינינו דבר אחד, מטרה אחת, למקסם את התמורה שנקבל, שבסוף היום התמורה, כמו שאתה אמרת, מופיעה בתזרים המזומנים, ושהיא אמורה ללכת לשרת את החלויות ואת ההתחייבויות של קבוצת דלק. ולכן החשיבות המאוד גדולה שלצורך העניין ההשלמה של פגלילו, שהיא חלק מאותו נדבך, מאותה תוכנית שאנחנו עושים, כדי לממש את ההחזקות שלנו בצורה המיטבית בדלק ישראל. וקריש תנין כמובן זה גם חלק מהתמורה שיש שם.
והערכה שלכם היום לאור התקדמות המימושים, שהאחד וחצי עדיין עומד בינו?
קודם כל, אנחנו פרסמנו, א', התשובה היא כן. באופן חד משמעי, אם אנחנו היינו חושבים שהאחד וחצי לא עומד בינו, אתה לא היית רואה את זה בתזרים. ואני חושב ששתי העסקאות, שרק מה שנקרא לפני 10 דקות, התקנתי לגבי האישורים שהתקבלו ביחס אליהם, הם בעצם ההוכחה שהוא עומד גם עומד בינו. משום שיש לך שם גם את הרכיב של קריש תנין, ויש לך גם את הרכיב, כמובן של דלק ישראל, אפרופו המחירה של פגלילות.
הרכיב החסר בפאזל שאותו אני לא יודע מה החוב בדלק ישראל, זאת הנקודה החסרה. בגלל זה קשה לי להעריך.
אני לא שמעתי. החלק
החסר בפאזל זה מה רמת החוב בדלק ישראל, ולכן קשה לי לראות
את אותם 1.1 מיליון. אני אתן לך את ההתייחסות הראשון של שני דברים.
תחנת
הכוח, מועד החוב. קודם כל, שני דברים. א', ברמת דלק ישראל צריך לזכור, וכאן החשיבות של העסקה השנייה שאנחנו חתמנו עליה, העסקה של תחנות הכוח. העסקה על תחנות הכוח מורידה חוב משמעותי בדלק ישראל. אוקיי? היא אמורה להוריד חוב בדלק ישראל, עסקת תחנות הכוח של סדר גודל של בין 800-850 מיליון שקל חוב מדלק ישראל. אחרי שהיא מפחיתה את החוב בדלק ישראל, ודרך אגב גם המידע לגבי החוב בדלק ישראל זה מידע שהוא ציבורי, אתם יכולים לראות את זה בדוחות שלנו שהם גם מופיעים שם, במסגרת הדוחות גם שם יש לך את הנתונים האלה. אבל עסקת תחנות הכוח מפחיתה משם חוב באופן משמעותי, אבל שוב, חלוקה שאנחנו מדברים על ההשלמה של פי גלילות, ההשלמה של עסקת פי גלילות והכסף שהיא תביא לדלק ישראל, לכן אני אומר, אתה יודע, שחלק ממנה עולה למעלה, וחלק אחר משרת אותה שם, אבל זה מתאזן וזה בא עם אותם המספרים שאנחנו ראינו לנגד עינינו, שהם חלק מתוך אותו 1.5 שציינת, שהופיע בתזרים, ושוב אני גם מזכיר את השלב בזמן שבו אנחנו נמצאים, שהוא כמובן עוד לפני כמובן המועד שקבוע לבצע את התשלומים האלה.
תודה רבה.
תודה לך.
השאלה הבאה היא מבן ונברגר. בן, בבקשה.
הלו, שומעים אותי?
כן, שומעים.
בוקר טוב, עידן וכולם. רציתי לשאול, בתוכנית התזרים יש הרי את ההנפקה הקרובה שתהיה החודש בגובה של 163 מיליון שקל. אם אתה יכול קצת לתת כמה מילים על זה, האם זה עדיין בכיוון, בסך הכל היום כולנו יודעים שמחיר המניות הוא בשוק, הוא מחוץ למחיר האופציות שחולקו, אז זה קצת לתת אור וצבע לעניין.
הגיוס הוא כמובן חלק מהתוכנית שלנו, והוא גם חלק מהמתווה שלנו. אני רוצה רק להזכיר, בן, שאת הגיוס שאנחנו ערכנו במאי, אנחנו ביצענו בתנאים סופר מאתגרים, שעומדת, אם אני זוכר נכון, אספה להעמדה לפירעון מיידי, להעמדת החוב לפירעון מיידי, תנודתיות מאוד מאוד גדולה בשווקים, ועל אף כל זאת, ולמרות זאת, הצלחנו בגיוס שהיה אז. ולכן אני חושב שבסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, ואנחנו ערים כמובן לתמונה ואנחנו ערים לאתגרים, אבל אני חושב בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, שיש לנו את ההסכמה עם מחזיקי אגרות החוב ועם הבנקים, שיש לנו, שאתם יודעים, אין לנו אספה עם העמדה לפירעון מיידי שמרחפת מעל ראשה של החברה, ובצדק, אז אני חושב שסך הכל אנחנו ממשיכים כמובן באותה תוכנית, אני לא חושב, אנחנו ממשיכים באותה תוכנית, אנחנו כמובן נמצאים בקשר ובהתייעצות עם החתמים שמלווים אותנו בעניין הזה, ואנחנו נעשה את זה בצורה המיטבית והנכונה ביותר מבחינת החברה, כדי לעמוד ביעדים שקבועים במסגרת המתווה.
אוקיי, תודה.
תודה לך.
השאלה הבאה מדודי שרם מספרה.
שלום לכולם, אני רוצה לחדד משהו קטן לגבי מה שאמרת על דלק ישראל. לפי הדוח של היום יש שם בערך חוב של 2 מיליארד שקל. בהודעה של התחנות כוח שנמכרות, לפחות העון עצמי שדובח, או שאתה דיברת עליו 360 ומשהו, זאת אומרת שמדברים על מכירת התחנות, והרגע אמרת שאתה מוריד חוב של 850 מיליון שקל. מה בעצם ה-EV של התחנות כוח שנמכרות, ואם אתה יכול לקחת אותנו מה-2 מיליארד חוב שיש היום במאזן, לפי החישוב שלי נשאר לך חוב אחרי זה של 440 מיליון שקל בדלק ישראל, האם אלו המספרים אחרי העסקאות שדיווחתם?
אם תרצה נוכל לעשות גם את הדריל דאון, אבל מאחר וכבר מה שנקרא עשית ספוילר ונתת את השורה התחתונה, אז התשובה שלך היא, התשובה שלי היא כן, אתה צודק. החישוב הגס שאמרת, החישוב הגס מביא לשיעור חוב כזה, אחרי כמובן שאם אתה מנקה את היתרות שיש מבחינת ספקים ולקוחות, אז ואתה מוריד את החוב מהתחנות, אז בגדול אתה מגיע לאזורים שאתה ציינת.
זאת אומרת, דלק ישראל היום תימצא אחרי זה בערך בחוב לאביטה של מעל 2 ברמת החברה. וזה אמור לאפשר לכם מבחינת בעלי החוב שם לחלק דיבידנד למעלה.
התשובה היא כן, אני מתייחס עוד פעם ברמת הרגע, אבל ברק
התשובה הקצרה היא כן, התשובה יותר ארוכה, אבל ממש לא נאריך. באופן עקרוני הניתוח, הפרופורמה שאתה עושה הוא נכון. שים שנייה את הפרויקט פייננס בצד של סורק, שזה בסביבות 450 מיליון שקלים. החוב, לפני שתי העסקאות האלה של דלק ישראל, נקרא לזה ברמת הסולו, חוב שלה, לא חוב פרויקטלי, היה באזור 1.5 מיליארד שקל. שתי העסקאות האלה מורידות סדר גודל של מיליארד שקל. זאת אומרת, יביאו את החוב של דלק ישראל לאזור ה-500. זה גם היתרונות במחירות שעושים, כי מקבלים חברה עם רמת חוב הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר רזה, יש סיכוי לקבל דיבידנד בטווח הקצר. בלי שום קשר, המטרה זה להמשיך ולנסות למכור את דלק ישראל כמקשה אחת, וזה תהליך שייקח קצת יותר זמן. ההסתכלות על החוב, אם מורידים בערך מיליארד שקל לאזורים של 500 מיליון שקל וכאן אני אסיים, אז זה לא בדיוק, זה קצת יותר מפעמיים יבידה, אבל כדי לחדד, חלק גדול מהחוב עומד כנגד צורכי הון חוזר, כנגד working capital, כמיטב המסורת בישראל, חברות הדלקים בעצם מממנות את הלקוחות שלהן, ולכן אנחנו, יש כאן גירעון בהון חוזר שהוא ממומן באמצעות, חלק ממנו ממומן באמצעות אותה יתרת חוב שתיוותר, יתרת חוב פרופורמה שתיוותר אחרי שתי המחירות האלה, ולכן לדעתי הניתוח שעשית הוא נכון, וזה האזורים של החוב אחרי שאנחנו נשלים את המהלכים האלו.
אם אני צריך עוד פעם, סליחה שאני מחדד ומקשה, אבל עוד פעם לרדת לשורה התחתונה מבחינת האגח והפירעונות של החוב לבנקים בקבוצה, הבנקים שעשו סטנדסטיל. אני לא מכיר את התנאים של האשראי זמן קצר או המימון המחוזר בדלק ישראל, אבל בסופו של יום, בחוב לאבידה של קצת מעל 2, כמו שאמרת, האם ניתן יהיה לחלק 0.5 מיליארד שקל שישלים עם ה-318 בטענין כדי לפרוע את הבנקים ולהתקדם עם הסטנדסטיל וההסדר של האג"חים כמו שהמתווה מראה? כי בראייה שלי או של השוק, אז הסתכלנו על זה כמקשה אחת של מכירת דלק ישראל. עכשיו, ברגע שדלק ישראל ייקח קצת יותר זמן, אז כמובן שזה תלוי בדיבידנד. ופה אני לפחות לא מכיר את הקובננטים או תנאים בתוך דלק ישראל על מנת לאפשר חלוקה כזאת.
אז בואו אני אענה בשתי רמות. קודם כל, אני מזכיר, מכירת פי גלילות היא נדבך אחד בתוך הפעולות הנוספות שאנחנו עושים. מכירת פי גלילות והדיבידנד שיעלה מהעסקה של פי גלילות ביחד עם קריש תנין, אנחנו במקביל עושים עוד פעולות שביחד איתם יפרעו את כל הבנקים. מה שאנחנו מציינים זה כמובן את העובדה שכבר היום בנקודת הזמן הזאת אנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד מתקדם, וזה פירעון שאנחנו מתכוונים לבצע אותו בטווח הזמן הקרוב, כמו שאמרתי, הקרוב מאוד אפילו, ולכן הפירעון הזה הוא יהיה, זאת אומרת, לכן העסקה הזו של פי גלילות היא לא באה במקום העסקה של מכירת דלק ישראל או המשך מכירת נכסים אחרים ששם. זה מה שגם ציינתי מקודם. אנחנו פועלים במקביל באופן שאנחנו נוכל למקסם כמה שיותר את הכספים שאנחנו נקבל מדלק ישראל. אם אנחנו נקבל את הכספים האלה במסגרת של מכירת הנכסים בנפרד או מעל, אנחנו נראה מה יביא לנו את התוצאה הכי טובה. אנחנו אבל מתנהלים במקביל, אנחנו במקביל מנהלים מסע ומתן, מה שנקרא as we speak, על המחירה של כל דלק ישראל כמכלול, שזה כסף כמובן שמגיע ישר לקבוצת דלק, ואני לא צריך לחלק אותו כדיבידנד מלמטה. כך שלשאלתך, בשורה התחתונה, עוד פעם, ההסתכלות, זה לא נכון להסתכל. לא נכון להסתכל, כי בחישוב המתמטי שאתה עושה, אתה בעצם שואל, אתה אומר, עשית את פי גלילות וקריש תנין, חסרה לך איזושהי דלתה ברמת הבנקים. אני אומר, עשיתי את פי גלילות, אני משלים את פי גלילות, מקבל חלק מזה כדיבידנד, דיבידנד שהוא חשוב לי ומשמעותי, ביחד עם הסכומים המאוד משמעותיים מקריש תנין, הם מאפשרים לי לפרוע נתח משמעותי מאוד מהבנקים, בטווח הזמן הקרוב מאוד, והפעולות האחרות שאנחנו מבצעים ומתקדמים איתן, הם ישלימו את הדלתא. זאת נראה לי התמונה יותר נכונה להסתכל על הדברים.
100%. תודה רבה, הצלחה.
תודה לך.
תודה דודי, אני חוזרת על ההוראות. אם אתם רוצים לשאול שאלה, תקישו בבקשה כוכבית ואחת. בואו נמתין רגע, נראה אם יש שאלות נוספות. השאלה הבאה מאלון חדד, אלון בבקשה.
אולי לא שמעתי את זה מקודם, אבל מה התעודות עכשיו שיש באיתיקה?
אני אפנה את השאלה לניב.
התעודות באיתיקה.
בגדול התעודות מחולקות לשתי קטגוריות, הקטגוריה ברמת ה-P, ה-Proven, שאנחנו מסתכלים עליהן ב-2P, הם מעל 207 מיליון חביות. ברמות של ה-Contingency, זה רזרבות שנמצאות קיימות, אבל לא נמצאות תחת תוכנית פיתוח, אנחנו קצת פחות מ-70 מיליון חביות, 67 מיליון חביות, ובחיבור של שניהם ביחד אנחנו מגיעים לסביב ה-270 מיליון חביות.
היי, תודה.
תודה, אלון. אוקיי, אין לנו שאלות נוספות. אני רוצה שוב להודות לכם שהצטרפתם אלינו הבוקר. אני מקווה שהדברים היו בהירים ונהירים. כמובן, אם יש שאלות נוספות ואתם מוזמנים לפנות אליי, לימור גרובר, מנהלת קשרי משקיעים, תוכלו למצוא את הטלפון שלי, האימייל, באתר שלנו. יום טוב לכולם.
תודה רבה.
תודה.